טוב, אז אני רוצה להמשיך את אתמול, להיכנס לארבעת הבנים ולהבין אותם קצת. מה זה חכם, מה זה תם, מה זה רשע, מה זה שאינו יודע לשאול. אני אתחיל בשאלות הקלאסיות, אבל אני מזכיר שעוד רגע נזכר במה ניתחנו אתמול. אני רק אתחיל במשפט אחד, שימו לב לדבר מאוד מעניין. שלושה מתוך הארבעה, הם שמות של מידות או תכונות פוזיטיביות מסוימות. חכם, רשע, זה אידיאולוגיה. תם, שאינו יודע לשאול זה מה הוא לא יודע. למה לא אומרים חכם שאינו יודע להיות טיפש? או רשע שאינו יודע להיות צדיק? או... זה מעניין מאוד. כי אתמול כבר ראינו שהשאינו יודע לשאול הוא בן היחיד בכלל שמגיע לסיפור. וההגדה היא בשבילו בכלל, והיא גדתה לבנך. ואם נפתח שנייה את ההגדה, נגלה דבר פלאי. בוא נפתח שנייה את ההגדה. נגלה דבר מעניין מאוד. שמיד אחרי ארבעת הבנים, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. מיד אחרי ארבעת הבנים, זה הולך כך, חכם מה הוא אומר, עוד רגע נעבור עליהם. אני רוצה לנתח מי הם כל אחד. בסדר? חכם מה הוא אומר, רשע מה הוא אומר, תם מה הוא אומר, ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. בסדר? אוקיי. אז מה זה את פתח לו? נו, איך אתם מבינים את פתח לו? הוא לא יודע לשאול, תפתח לו. נו, אז במה לפתוח? עכשיו תסתכלו. כתוב מיד, יכול מראש חודש. תלמוד לומר ביום ההוא. אי ביום ההוא יכול מבעוד יום. תלמוד לומר בעבור זה. בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. בסדר? זאת אומרת שהיה אפשרות אחת, קודם כל תשימו לב שהפסוק והגדת לבנך, שהוא הפסוק, של השאינו יודע לשאול, הוא פתיחת ההגדה. את פתח לו, ואת ההגדה מתחילים בדרישת הפסוק והגדת לבנך, יכול מראש חודש. הרי אם זה חלק מהתשובה לשאינו יודע לשאול, וככה זה נראה, אז מה זה עונה לשאינו יודע לשאול? הוא לא יודע לשאול, אז מה פתאום יכול מראש חודש? הוא בכלל לא יודע לשאול. אתם מבינים מה אני אומר, אמנואל? הרי לכאורה, מה זה עושה פה? בשביל מה, אגב, מה זה עושה לך כל הקטע הזה בהגדה? מה הוא מוסיף? ולמה זה בא אחרי השאינו יודע לשאול? הרי לכאורה, זה דרשה בפסוק הזה. כמו שאצל הרשע אמרתי, בעבור זה עשה השם לי, לי ולא, לא, אילו היה שם ודרשתי את הפסוק, וכמו שאחרי זה אני אקח את כל הפסוקים ואדרוש, ויגור שם במתי מעט ואי שם, נכון? אז ככה אתה דורש פה את הפסוק. הדרשה הזו, זה התשובה לשאינו יודע לשאול? נכון שזה לא נראה כך? זה לא קשור בכלל. ועובדה שבעל ההגדה רואה את פתיחת ההגדה בויגדתה, ודורש את הויגדתה. ואני אטען עוד מעט דבר מאוד מעניין, אבל תשימו לב שכמה אופציות עולות בויגדתה לבנך? נו, בוא נגיד, כמה אופציות עולות פה? ראש חודש? 14 מבעוד יום, נכון? בזמן השחיטה, וליל הסדר. שעה שיש מצה ומרור, מונחים לפניך, נכון? אמס? 100%. ובכן, אני רק רוצה להזכיר לכם את הטענה שטענתי אתמול, והיא, לא, אני, זה מתחדש לי עכשיו, אבל זה, אני חושב שזה הפיכה, שבאמת כל ההגדה היא לכבוד הבן שאינו יודע לשאול. וכל עניינה של ההגדה זה שאלות ותשובות. וזה המעכב של כל ההגדה. וזו מהותה של ההגדה, וראינו אתמול את הרמב״ם, ודברים אלו הן הנקראים הגדה. זה הדבר המעכב בהגדה, אם אין לו בן אשתו שואלתו, ואם הוא לבד הוא שואל את עצמו. בסדר? אגב, אתם יודעים, במנהג חב"ד, מתחילים מנהג מעניין מאוד, מתחילים את האגדה לפני מה נשתנה, לפני מה נשתנה. יש מילה שאומרים, תתי. גם זקן מופלג בן 100, שיושב לבד, אומר, תתי, מה נשתנה הלילה הזה? זה הרגע שמתחילים באבא, תתי, וכאן הבן שואל. הם מבינים כאן הבן שואל, אז אני צריך להגיד תתי. וניסינו לטעון אתמול, ואנחנו עכשיו נתחיל לברר את זה בלי קשר לאתמול ועם קשר, שבעצם יש באגדה שלנו שלושה בנים. חכם, תם ורשע. שאינו יודע לשאול, הוא לא בן. הוא כל האגדה. ואנחנו רוצים לדבר אל השאינו יודע לשאול שבחכם, אלא שאינו יודע לשאול שברשע, ואלא שאינו יודע לשאול שבתם. ולצורך זה נברר מי זה החכם, מי זה התם ומי זה הרשע. בסדר? בואו נתחיל לפי הסדר של התורה ולא לפי הסדר של האגדה, ובסוף נדון למה בעל האגדה שינה. כי בתורה הראשון בבנים הוא הרשע. והוא שואל מה העבודה הזאת לכם כשהוא רואה את קורבן הפסח. בסדר? מה התשובה שניתנת לו בחומש? אתם זוכרים? פרק י"ב בספר שמות. שם ניתנת לו התשובה, ואמרתם זבח פסח הוא להשם בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. אז למה בעל האגדה שינה? למה בעל האגדה לא מביא את התשובה הזאת? שאלה נכונה? התם הוא היחיד שבעל האגדה לא משנה, אבל הוא לא משלים. אני אסביר. התם רואה מה? אני מזכיר, פרק י' ג', זה בתפילין שלנו, הסוף של פרשת בו. התם רואה שכל פטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה וערפתו, וכל בכור אדם בבניך תפדה. כמו שאמרנו, הוא בכלל לא מופיע בליל הסדר. הוא רואה את מצוות, מה? פדיון בכור. מה אומרת המצווה? שכל בכור בבעלי החיים, ובבני האדם, בהמשך זה יהיה גם בביקורים, דרך אגב גם הביקורים יהיו באגדה, איפה? סוגריים, נו, כל פרשת הרמי עובד אבי זה מקרא ביקורים. אבל הוא רואה שכל בכור צריך לפדות אותו מהכהן ולהוציא אותו ולתת חמישה סלעים לכהן, נכון? ועל זה הוא שואל, ובבהמה מה צריך לעשות? בן אדם צריך לפדות, ובבהמות מה צריך לעשות? לתת אותו לכהן. כלומר, מה הוא רואה? שהבחורים הם של כהנים. ועל זה הוא שואל מה זאת. כשאנחנו קוראים באגדה, תם מה הוא אומר מה זאת, ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, אנחנו לא מקשרים את זה בכלל לשאלה ולתשובה בתורה. בתורה זה לא נגמר בחוזק יד הוציא השם את ישראל ממצרים, אלא ואמרת אליו בחוזק יד הוציא השם את ישראל ממצרים, תקשיבו טוב, הוציאנו השם ממצרים, והיא כי כשף הרעו לשלחנו, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בנה הבדה. תשובה שייכת רק לבחורות. בסדר? מבינים מה אני אומר? אז מה עשו פה בהגדה? התשובה בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים נראית כאילו עכשיו אני רוצה לספר לך את סיפור יציאת מצרים. וגם אצל החכם בעל ההגדה עשה פה משהו מוזר. הוא בכלל לא מביא את התשובה שהתורה מדברת. אצל החכם הוא אומר מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. נכון? מה התשובה של בעל ההגדה, אתם זוכרים? מה תגיד לו? אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. כמובן שזה לא מופיע בתורה. אפיקומן לא כתוב בתורה. מה כתוב בתורה? ואמרת לבנך, תראו זה יופי, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם, ויתן השם אותות ומופתים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, ואותנו הוציא משם למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. איך זה קשור לשאלה מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, בלי קשר לסיפור יציאת מצרים? הוא שואל על 100 מצוות זכר ליציאת מצרים, יותר יש. בסדר? כל המצוות הן זכר ליציאת מצרים. עשה, לא תעשה, הוא שואל על הכל. ואז באה התשובה, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, להיראה את השם אלוהינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום הזה. כלומר, בשביל מה באו כל המצוות? תשובה מדהימה. כדי שנראה את השם, לחיותנו כהיום הזה, שנחיה, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוקנו כאשר ציוונו. אין לזה זכר לכאורה בהגדה בתשובה. והקדמה לכל היא השאלה הפשוטה הבאה. אז הבנתי שהשאינו יודע לשאול הוא כנראה הדמות המרכזית פה המסתורית, שנמצאת בכל אחד בפנים. אבל מה זה חכם, מה זה רשע ומה זה תם? לדעתי, הסיוע לענות לשאלות האלה יובן על ידי זה שנבין מה כל אחד מפריע לו. אוקיי? עכשיו זה ניתוח לאט לאט, אבל אני חושב שהוא מדהים. נתחיל ברשע, כי אני הולך לפי סדר התורה. בוא נדייק. הרשע, מה הנושא שהוא שואל עליו? קורבן פסח. נכון? למה זו שאלה של רשע? מה הבעיה לשאול מה העבודה הזאת לכם? ולמה אתה מתעצבן עליו? לכם ולא לא, הוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, מה אתה רוצה ממנו? כי הוא אמר לכם, אל תכעסו עליי, גם החכם אומר מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. אז הוא אמר אלוקינו, הוא גם אמר אתכם, מה אתם רוצים? מה זה לכם ולא לא? עכשיו אל תתבלבלו, אל תענו את התשובה שלפעמים עונים והיא תשובה ודאי לא נכונה, הרי גם הוא היה שם, אז למה הוא אומר לכם? נכון שזה נראה תשובה טובה? אבל זו תשובה בכלל לא טובה, תשמעו למה. מתי הרשע שואל את השאלה? תקשיבו. ושמרתם את הדבר הזה, מה? את קורבן הפסח ועבר השם לנגוף, ואתם תשחטו את הפסח. נכון? פרק י' ג' פסוק כף ה', תקשיבו טוב. והיה כי תבואו אל הארץ. חבר'ה, הרשע ציוני. והיה כי תבואו אל הארץ, אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת, את מה? את שחיטת הפסח, י' ד', והיה כי אומרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? אז הוא יבוא וישאל, הוא אפילו לא ישאל, זאת תהיה קבוצה שלמה שתאמר, מה העבודה הזאת לכם? מתי הרשע שואל את השאלה? רק בארץ. בגלות הוא לא שאל את זה בכלל. שמים לב לזה? זו נקודה מאוד מעניינת. אף אחד מהבנים האחרים לא מתעורר דווקא בארץ. רק הרשע. בוא נגדיר רשע. מה זה רשע? אחד שיש לו 80 כתבי אישום, שלושה, שוחד, מרמה, הפרת אמונים. מה זה רשע? אגב, אם יש רשע, אז הייתי מצפה לאחד צדיק, לא? כי אם תשאלו בגן, מה ההפך מרשע, אף אחד לא יגיד לך חכם. מה זה רשע? מלמד אותנו התניא יסוד גדול. בעצם כל עבירה שאדם עושה, הוא מרשיע כלפי קונו. זה כתוב בפירוש בתורה. רוצים לשמוע? ויצדיקו את הצדיק, וירשיעו את הרשע. מה רשע? מה קרה? יש שני אנשים שרבו על 100 שקל. באים אל הדיינים, ויצדיקו את הצדיק, וירשיעו את הרשע. מה זה רשע? רשע זה מי שהיצר הרע, העכשיו, החשק, מתגבר עליו ומסתיר ממנו את המכלול. תנו לי להסביר. יש בביטוי בחז"ל ידוע, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. מה זו הרוח שטות? זה מופיע דרך אגב בפרשת סוטה. איש איש כי תסתה, שין, תת, היי, חז"ל לומדים מלשון שטות, כאילו שין ימנית. מה הרעיון? הרעיון הוא מאוד פשוט. בוא ניקח את האישה הסוטה. הרי לא מדובר באישה שזינתה תחת בעלה בוודאות, אלא מדובר באישה שאומרת שקר אחד גדול. נכון? מה בודק הבעל ומה אנחנו בודקים אצלה? האם עברה עליה רוח שטות? פה כולם צדיקים. תנו לי לייצג את הרשעים, זה יקל לי. הרשע הוא זה שרוח השטות משכיחה ממנו את הרעיון הכולל. תגידי, את השתגעת בגלל קצת תאווה? את מוכנה לפרק את המשפחה שלך? מה, אתה מסתול? הרשע הוא לא אדם רע. רק העכשיו כרגע מנצח אצלו. תזכרו את העיקרון שאנחנו מדברים כל שנה תמיד. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, אתם רואים? הפרוונה היא כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. לא ארבעת הבנים של יחס ושלום, דני, משה, חיים וזכמנו. אלא כנגד החכם שבי, הרשע שבי, התם שבי. ומה שהפעם אנחנו מחדשים השנה בעזרת השם הוא שזה שלושה בנים ולא ארבעה. ונבין את זה עוד שנייה. תקשיבו מה שואל הרשע. הרשע מעולם בגלות, באמריקה, בצרפת, בתימן, מעולם לא שאל למה אתם מקריבים קורבן פסח. אתם יודעים למה הוא לא שאל? זה היה ברור לו. מה אומר קורבן פסח? זבח פסח הוא להשם, נכון? בנוגפו את מצרים הוא פסח, דילג והציל אותנו. שם בגלות, בקהילה, הרשע היה צדיק גדול במרכאות עכשיו. הוא הבין בדיוק שצריך להקריב קורבן פסח, ושיש רגעים שבהם צריך לסגור את הבית ולהגיד לכל ערל וכל בן נחר לא להיכנס. הרשע יודע בדיוק שהוא פה בארץ, כי הוא מאותם אלה שנותרו פה, כי הם לא התייוונו. כי הם לא התבוללו. הוא יודע את כל מה שאתם רוצים להגיד לו. הוא יודע את המכלול. אבל עכשיו, פה במציאות, בארץ, הוא אומר, חבר'ה, המכלול הזה לא מעניין אותי. פה בארץ אני אומר, מה העבודה הזאת לכם? תפסיקו כל הזמן לדבר על איזשהו מכלול של כל ההיסטוריה וכל הזמן, הזמנים משתנים. העולם יודע מי אנחנו. מה העבודה הזאת לכם? למה הוא לא שואל על התפילין? למה הוא לא שואל על אלף מצוות? הוא שואל על המצווה המבדילה בינינו לבין כל העולם. הוא שואל על הפסח, על ההבדל בין הדלתות שלנו לדלתות של כולם. הוא שואל למה להמשיך עם ההבדלה הזאת. אנחנו כבר בבית, אנחנו בארץ. הוא איש טוב, יכול להיות שהוא לוחם מכבי, אבל הוא לא רואה את עצמו כחלק מהכלל. הכלל זה לאו דווקא הכלל שנמצא פה, הכלל זה גם הכלל ההיסטורי. הוא מוציא את עצמו מן הכלל. הוא יכול להביא לתפיסת עולם שתגיד, היהודי המודרני, שדווקא יהיה מאוד מכובד בשבילו איזה, לא רוצה להגיד מפורש, איזה גיורון רפורמי כזה. אפר לפי. כי הוא כבר לא זקוק להבדלה הזו. רוח השטות שלו נובעת מזה שהוא לא רואה את המכלול. יש משהו שהוא מולהב ממנו. הוא הגיע לארץ, הוא הגיע הביתה, הוא הקים מדינה, והוא רוצה להתפעל או להתבטא במשהו מסוים, ולצורך זה הכלל, היהודים הזקנים מלפני 3,000 שנה, או המכלול בהווה, לא משנה, או האחריות על העתיד, בא לו עכשיו את איך שהוא פה מבין את זה. זה פילי פלאות. ולכן הוא שואל, מה העבודה הזאת לכם? למה אתם משעבדים את עצמכם כשאתם בני חורין? כל מה שאמרתי אני אגיד במשפט אחר. אתם יודעים מה קורה לבעל אווירה? אין לו כוח להשתעבד. מה קורה לשמה שעובר עליה רוח שטות? השיעבוד של המשפוחה. משגע אותה. אותי. אותנו. והרשע הזה, מודע לניתוק שלו. ואט לאט הוא מפתח תפיסה כזו, של אנטי. היא לא אמיתית. אתם יודעים מאיפה באה תפיסת האנטי הזאת? לא כי הוא רע, ולא כי הוא נושך. אלא כי הוא נמצא בלופ כזה, שהשיעבוד קשה לו, המסגרת, הכלל, והוא רוצה למרוד בה, כי עכשיו יש לו רוח שטות, הוא רוצה לפתח את העכשיו שלו, ובמרידה הזאת שלו במסגרת, אנחנו רוצים לעורר בו את הנקודה של שאינו יודע לשאול שבו. תשמעו, זה פי לפלוי. ואנחנו אומרים לו, אדוני, אתה יודע למה אתה לא יודע לשאול? כי אתה משחיז את השיניים שלך. גם אני עובר עבירות. גם לי יש קשיים. אתה בכלל לא רשע כמו שאתה חושב. כי אם היית הרשע שאתה מתאר, אז לא היית נגעל בכלל. היית נשאר במצרים. ברגעי האמת, פתאום מתעורר אצלך המנגנון של המסירות נפש, ואתה שייך לכלל. מכירים את הוורט המפורסם שתמיד אנחנו מזכירים? עמנואל, מתמטיקה, רשע פחות שיניו. רשע, מזכיר את זה באגדה, רי שין עין פחות שין נון י' ו' שווה צדיק. השינו יודע לשאול נובע מזה שהוא לא יודע, כמו שהסברנו אתמול, לשאול. הוא לא רוצה להיות מחויב. אתם יודעים מה התפקידו של השואל? להחזיר, להישאר בקשר. הוא לאט לאט מתנתק. הוא הבן הראשון. הוא מגיע רק כשמגיעים לארץ. זה מדהים. לא כי בחוץ לארץ אין התבוללות, שלא תתבלבלו. כי בחוץ לארץ הבן המתבולל כבר לא יושב בשולחן של הסדר. אבל פה ברוך השם הוא יושב בבית. וכאן אני צריך לעורר בו את השאינו יודע לשאול ולגרום לו להיות שואל. לעזור לו להיכנס לכלל. ואני אומר לו, אתה בכלל לא מדבר עליך. זה הבן היחיד בין ארבעת הבנים שאני עובר פתאום לגוף שלישי ואומר, אילו היה שם, לא היה נגאל. למה אני לא מדבר אליו? כי אני אומר לו, מותק שלי, אני ואתה באותה סירה. אתה רק מתאר משהו שהוא לא באמת. הדברים חודדו. אתה מוציא את עצמך מהשיעבוד, מהמסגרת, מהרצון של הכלל. עכשיו אני חוזר להתחלה. אתם יודעים כמה פעמים ביום אני רשע? אם היה האדם מבין שכל פעם כשהוא מהרהר בעבירה, או כשהוא חס ושלום עובר עבירה, הוא רשע. כי עכשיו נכנסה בו רוח שטות. הוא משחרר את עצמו מהחובה שלו ל... בית. זה יכול לקרות אלף פעם. תחזיקו טוב, זה פילי פלות. אחרי הרשע עוברים בתורה לתם. תשמעו, זה אף לבפלה. התם, אתם זוכרים ששאלתי אחרי זה למה והגדת לבינך? עם שלושת השלבים, ראש חודש, י' ד' בליל הסדר, מתחיל את האגדה? זוכרים? עוד מעט תראו שזה עוסק בשלושת הבנים, לאט לאט. אחרי הרשע בא התם. נכון? אני מדלג על השאינו יודע לשאול. אתם יודעים מה זה תם? תם זה האדם הפשוט. הוא רואה דברים בפשטות, והוא לא מבין למה בכלל יש בעיות. כלומר, הוא פתאום רואה, וזה מדהים, למה אתם שואל דווקא על הבחור? למה הוא מפריע לו דווקא פדיון בחור? למה הוא לא שואל על 100 מצוות אחרות? ברשע הסברנו. אבל מה רוצה אתם? מה זה פדיון בחור? פדיון בחור אומר שהראשית, הכוח, הכוח של הבחור, אם לא תיקח אותו אל הכהן, הוא יכול להיות מסוכן מאוד. אם לא תיקח את ראשית עונך, יעקב היה איש תם אגב, ראשית עוני, אם לא תיקח את ראשית עונך, את הבחור, ותיתן תמיד את הראשית אל הכהן, אתה תיכנס לסיכון גדול מאוד, והתם הוא כל כך תמים, הוא כל כך מתוק, הוא כל כך נאיבי, שהוא אומר, כולנו כהנים, כולנו מתוקים, כל העולם טוב. למה? מה הבעיה? מה הבעיה? הכל בסדר. הוא תם. הוא פשוט. ואז אומרים לו, ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו. אתה יודע מה הוא רצה פרעה? פרעה לקח את כל הבכורות שלו מבכור פרעה היושב על כיסאו עד בכור השבי. אתה רוצה להבין לאן כוח יכול להביא בעולם אם כוח לא ייקח את עצמו אל הכהונה? אתה יודע מתוק תם שלי לאן אפשר להגיע? אם אני לא לוקח את הכוח הבכורי ומשעבד אותו אל הכהן? כל בכור בהמה. פטר חמור כי הוא מזכיר לנו את מצרים. שא פזורה ישראל. כל בכור אדם. תן אותו אל הכהן. רק אחרי שתיתן אותו אל הכהן, תפעל פה. אתה כל כך תם. אתה רואה את החיים בשלמות. לא להיבהל, בירושלמי כתוב במקום תם טיפש. שאף אחד לא יעלב, אני קיבוצניק במקור. אתם יודעים מי זה התם? זה הקומוניזם הטיפשי. לא של הרשעים. של הצדיקים שאמרו שהכל שווה. מכירים את זה? זה הטיפשות הסוציאליסטית. זה הטיפשות שלא מכירה בכוח שכשהוא מתעורר הוא מסוכן. ולכן צריך לשעבד אותו אל הכהן. ואז מגיע החכם. וגם בחכה, וזה שאינו יודע לשאול שיש בתם. התם מרוב שהוא תם. הוא לא יודע לשאול במובן הכי טהור של המילה, לא חסר כלום בעולם. הכל טוב. הכל טוב, אין משאיל ושואל, אין בעל בית, אין, מה, לא חסר, הכל מקדש. הכל דבש. למה לבדות חור? מה הסכנה בכלל? ואז בא האחרון, והוא החכם. ותקשיבו טוב, אצל החכם זה הכי חזק. הוא חכם כי על מה הוא שואל? על העדות, על החוקים, על המשפטים, הוא שואל על כל המצוות. אבל אתם יודעים מה קורה לפעמים לחכם? הוא יודע את כל המצוות. אבל הוא לא יודע לשאול, הוא כל כך יודע הכל, הוא לא מרגיש שום צורך, לכן הוא לא מרגיש שום רצון לדביקות לפעמים. אתם מכירים את החכם שיודע את כל הסוגיה, אבל איך תנסה לגרום לו להתרגש? איך תנסה להגיד לו, תשמע, מספרים על התניה, שהוא הרי בא בכלל ממקום אחר לגמרי, הוא בא מליטה. וניסו לשכנע אותו ללכת לוילנה, אל הגאון, שבימיו הוא עוד היה. והוא נסע למזריץ', אל המגיד. והיה כעס גדול, הוא היה עילוי גדול. והביטוי הידוע היה, שמי שרוצה לנסוע ללמוד, מי שרוצה ללמוד, למדן, נוסע לוילנה. למזריץ' נוסעים בשביל להתפלל. זה היה ביטוי כזה. והתניה אמר שללמוד הוא קצת יודע, אבל להתפלל עוד לא. אז הוא נוסע למזריץ'. אתם מבינים מה זה לדעת לשאול כשאתה חכם? אין לי. אין לי. אין לי תפילה, אין לי דבקות. בלשון הפנימית אני במצרים דקדושה. אני יודע את כל המצוות. אני שואל על העדות והחוקים והמשפטים, ואתם יכולים להגיד לי בטבלאות, הכל מסודר. תחזיקו טוב. אתם יודעים מה אומרת התורה לבן החכם? תשמעו חבר'ה, זה גבל. הרי הבן החכם הוא בן שמי עונה לו? זה כבר בספר דברים, בפרשת ויתחנן. אז מי עונה לו? אבא שלו היה במצרים. נכון? כי זה בספר דברים. ומשה רבנו מדבר אל הילדים שלא היו במצרים. נכון? ומה אבא אומר לו? ואותנו הוציא משם. איך אותנו? הגמרא בפסחים אומרת שאם אמר אדם ואותנו הוציא משם, אז הוא כבר יצא ידי חובה, כי צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. שומעים? ומה עוד אומרים לו? עבדים היינו. ומה עוד אומרים לו? תקשיבו בלשון של ההגדה. אומרים לו, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. אתם יודעים מה פשט? מכל המצוות זה מה שמצאתם להגיד לו. מה זה אפיקומן? זה שאתה הולך לישון עם הטעם של המצווה. וככה אתה תדע לשאול. אומרים לו שכל המצוות נועדו, אתם זוכרים את הפסוק? להיראה את השם אלוקינו לחיותינו כהיום הזה. כדי שנרגיש, כדי שנראה, כדי שנחיה. עכשיו תשמעו את הסיום. והגדת לבינך שאינו יודע לשאול, כלומר, איך מגיעים אל השאינו יודע לשאול, דהיינו, איך מגיעים אל החכם, מה הוא לא יודע לשאול? מה לא יודע לשאול אתם? מה לא יודע לשאול הרתה? ועל זה אומרת ההגדה בשתי דקות שנותרו לנו, זה פילה פלואים. יכול מראש חודש, כבר דיברנו על זה השבוע, מה פתאום מראש חודש שאלנו, נכון? ומה הייתה התשובה? כי מה קרה בראש חודש? קיבלנו את המצוות. אתם שומעים? בראש חודש קיבלנו את המצוות. זה הולך על החכם. החכם ששואל על המצוות, אז אולי נעורר את השאינו יודע לשאול ונדבר אל החכם, יכול מראש חודש, אולי זה שנדבר אליו יהיה החכם. תלמוד לומר ביום ההוא, מה זה ביום ההוא? בזמן של קורבן הפסח. מי שאל על קורבן הפסח? הרשע. אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, בוא נדבר על קורבן הפסח, על העבודה, בוא נדבר על הנקודה, למה להיות משועבד, למה להיות חלק מחבורה. זה בתשובה, יכול, אבל לא, בעבור זה, בעבור, לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. מה זה מצא ומרור מונחים לפניך? מצא ומרור מונחים לפניך מזכיר לך את מה? את הגאולה ואת הוויהי כי הקשה פרעה לשלחנו. מצא ומרור מונחים לפניך. עכשיו הגענו לטעם. זוכרים את הטעם? שלא הבין בכלל מה הבעיה, איזה שיעבוד, מה יש, העולם טוב, העולם מתוק. למה צריך לפדות את הבחורות? ועכשיו מעוררים את השאינו יודע לשאול הזה של כולם, ומתחילים להגיד לחבר'ה, בוא נתחיל לדבר. מתחילה עובדה עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. ועכשיו מתחילים את ליל הסדר, את הויגדת, כשמדברים בעצם אל כולם, עם המצוות שיש בלילה הזה, עם הקורבן פסח שנאכל, אבל איפה? בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. זה גוואלד, את החלק האחרון הזה עוד צריך לפתח טיפה את הבשעה שמצה ומרור, ולזה נגיע בעזרת השם, ונתחיל בעזרת השם במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו בפעם הקרובה. אז עד כאן.